שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, שלום שלום, מאזינים יקרים באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, מתחילים. איך המחותנים? איך המשפחה היא שמדברים עליה? משפחה פתוחה, סגורה? בני תורה, עובדים? מה השאיפות של הבחור? הוא רוצה בית של תורה? מה השאיפות של הבחורה? היא רוצה בית של תורה, בית יותר פתוח, בית יותר מודרני? מכירים את השאלות האלו? השאלות האלו הם למעשה מה שמחלק את הציבור החרדי והדתי לגווניו, לצבעיו ולסוגיו. ב-99% מהנושאים אנחנו הרי מסכימים. אומרים דתיים, דתיים לאומיים, חרדים, כך או אחרת. בסך הכל הרי ברוב רובם של הנושאים אנחנו מסכימים. אנחנו עובדים השם אחד, נאמנים לתורה אחת, למשה רבינו אחד, לאותם נביאים, לאותם חכמים, לאותו שולחן ערוך. ב-90% מהנושאים אנחנו מסכימים. איפה בכל אופן ההבדלים העיקריים בתוך הציבור הדתי והחרדי לסוגה ולגווניו? בכל מה שנוגע לחלק של החולין. לא לחלק של הקדושה, אלא לחלק של החולין. בחלק של הקדושה, מה שכתוב בשולחן ערוך, האסור אסור, והמותר מותר, אי אפשר לשחק עם זה. אבל החלק האפור של החיים. זה מה שמבדיל אותנו אחד מהשני. זה מה שיוצר את הכיתות ואת הקבוצות. איזה סגנון משפחה אתם? מה סגנון החיים שלכם? איך אתם מתייחסים לעבודה? האם עבודה בעיניכם זה משהו חשוב, נכון, מצווה, או רוע הכרחי, משהו שאי אפשר בלעדיו, אז עושים אותו את המינימום? איך אנחנו מתייחסים לנהנתנות, לחופש, לתרבות, לכל חלק החול בחיינו, להנאה, לעונג, אפילו לאכילה ושתייה. המושג הזה של אכילה ושתייה, המושג הזה של נוי, של נוחות. מה זה אצלנו? בית יפה. אוטו נוח. האם אנחנו סגפנים? האם אנחנו מצומצמים? או שלהפך, אנחנו מפרגנים לעצמנו? אנחנו רוצים איכות חיים? החלק החול, החלק של החולין, החלק שהוא לא אסור, והוא לא מצווה, הוא באמצע, הוא אפור, זה מה שיוצר בינינו את הגוונים. והיום אנחנו רוצים לשאול את השאלה שכל יהודי ירי שמיים, שואל את עצמו בחיים שוב ושוב ושוב. מה מותר לי? עד כמה מותר לי? מה נכון עבורי? איזו דוגמה אני צריך להראות לילדים שלי? אדם שאוהב את החיים, או אדם שלהפך מסתגף ומצמצם את החיים ככל שהוא יכול, מצמצם את ההנאה והעונג ככל שהוא יכול? מה בעצם מקומם של חיי החולין בחיינו? איך להתייחס? אכילה ושתייה במובן הכי פשוט. האם צריך לאכול טוב, לאכול בנוח, להשקיע באוכל? או מינימום שבמינימום, לחם צער ומים לחץ? קצת דג, קצת בשר, לא לעשות מזה עניין, ולמהר לסיים את סעודת שבת וללכת ללמוד. או שלא? או שהחלק הזה של החולין, החלק הזה שקשור עם ההנאה החומרית, הוא חלק מאוד חשוב, שגם הוא חלק מהחיים של היהודי, וגם אותו צריכים לטפח, וגם אותו צריכים להשקיע. אלו לא שאלות חדשות, אלו לא שאלות שנולדו היום, אחרי השואה, כשהתחילה תופעת הכוללים, והתופעה שאנשים מוותרים על חיי נוחות, בשביל חיי תורה, אלו שאלות שקיימות מאז שקיימת עבודת השם. מאז שיהודי עוסק במאבק בין הנפש האלוקית לנפש החיונית, הנפש הבעמית, והוא כל הזמן חוצה את הגבול הלוך וחזור, והוא שואל את עצמו בעצם מה נכון. וזאת השאלה שאנחנו עוסקים בה היום בפרק ז' בתניה. היא גם המשך מפרק ו' בתניה שעסקנו רק בחלק ממנו. השאלה שאדמור הזקן שואל בעצם, מה עושים לנו המחשבות, הדיבורים והמעשים בענייני העולם הזה? בעצם, העיסוק המורחב הזה עם העולם, על כל גוונה וצבעיו, מה זה עושה לנו? זה מוריד אותנו, זה מעלה אותנו, זה הזדמנות, זה סולם לטפס למעלה, או חס ושלום סולם לרדת למטה. מה זה עושה לנו? איך להתייחס לזה? לפני שאני אכנס לתניה, כמו שאמרתי, אדמור הזה כן לא ממציא את השאלה. וגם אנחנו, כעובדי השם שמחפשים להתקדם, לא ממציאים את השאלה. השאלה הזו בוקעת מתוכנו, והיא עלתה כבר לפני 2000 שנה, ואפילו לפני יותר מ-2000 שנה. אני אביא כמה דוגמאות. כבר בתורה עצמה, אנחנו רואים סתירה מהותית ביחס לנזיר. נזיר הוא הסגפן. הוא האדם שמקבל על עצמו עודף של החמרות במה שהוא לא חייב. הוא גוזר על עצמו לא לשתות יין. הוא גוזר על עצמו לא להסתפר, לא להתמסר בכלל הגוף שלו, לא להכיר בצורכי הגוף שלו. גוזר על עצמו באמת התקדשות יתרה. איך לראות את האדם הזה? האדם שלא רק שלא קונה יין ב-300 שקל לבקבוק, אפילו לא ב-100 שקל לבקבוק, גם לא ב-10 שקלים לבקבוק. הוא פשוט גוזר על עצמו שהוא לא ייהנה מיין. כי הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. היין מביא לאיזושהי הרגשה אישית, הנאה אישית, התרחבות אישית. לא מתאים לו כל העניין הזה. הוא רוצה להיות מסור ונתון לקדוש ברוך הוא. אז הוא גוזר על עצמו סקפנות. איך לראות את האדם הזה? כבר בתורה עצמה אנחנו רואים סתירה עצומה. מן הצד אחד התורה קוראת לנזיר, קדוש, קדוש שיהיה. קדוש. הנזיר הוא קדוש, אדם שמוכן לקבל על עצמו סגפנות, מוכן לקבל על עצמו הצטמצמות, וודאי שהוא קדוש. מן הצד השני, התורה קוראת לו חוטה. הנזיר צריך להביא קורבן. למה חוטה? אומרת הגמרא, מובא בירושלמי, מובא ברמב״ם, לא דייך מה שאסרה תורה שאתה אוסר על עצמך דברים אחרים? אם הקדוש ברוך הוא לא אסר את היין, זה אומר שהוא רוצה שתהנה מהיין. אז אנחנו מבולבלים. יש מי שרואה בנזיר קדוש, אולטרה אורתודוקס, אדם שראוי להחמיא לו. במקום להרוויח וליהנות בחיים, הוא חי ממינימום, והוא מוסר כל אנרגיה שיש לו לעבודת השם. יש מי שיראה בנזיר חוטה. בירושלמי מובא, על רבי אליעזר שהיה מקבץ מעות כל השנה, כדי לקנות כל פרי חדש שיש בשוק. היה נכנס לירקן ושואל מה חדש. והוא אומר לו, תראה, יש טוטים ב-30 שקל, אף אחד לא קונה. הוא היה הראשון שקונה. אני פעם נכנסתי לירקן, שמעתי מישהו שואל על הטוטים או על הענבים בתחילת העונה, כמה עולה? אומר לו הירקן, זה מי ששואל לא קונה, מי שקונה לא שואל. אז רבי אליעזר היה מאלה שקונים ולא שואלים מה המחיר. כל השנה היה מקבץ מעות כדי לזכות להביא עוד פרי חדש, לברך עליו. מברך עוד ברכת הנהנין, הגוף נהנה מהפרי החדש, מברך את הקדוש ברוך הוא, שעשה בעולמו אילנות נעים כאלו, להנות בהם בני אדם, פירות נעים כאלו, להנות בהם בני אדם. אז הסקפנות היא טובה או רעה. ואותה מחלוקת כולם יודעים קיימת גם לגבי עבודה. האם אדם צריך לסמוך על הנס, ובינתיים יחיה בצמצום? או להפך, ואספת דגניך. כולנו מכירים את המחלוקת של רבי שמעון בר יוחאי, שאמר, מה פתאום? אם אדם סומך על הקדוש ברוך הוא, יקבל פרנסתו מן השמיים, וישב וילמד כל היום. ורשב"י קיים את זה בעצמו. הייתה תורתו אומנותו. וכשיצא מהמערה אחרי 12 שנים, וראה אדם חורש את השדה, התרגז. אמר, מה? בצהריים, עם כובע טמבל ומכנסיים קצרות, עם כל לשבת בכולל וללמוד? נתן בו עיניו ושרף אותו. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? מן הצד השני רבי ישמעאל אומר, הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. אלא ואספת דגניך, תלך, תעבוד בשדה, תרוויח, תתעשר. ואיך יקיים לימוד תורה, פרק אחד שחרית או פרק אחד ערבית? אז אילו שאלות שלא התחילו היום ולא יגמרו מחר, הם עתיקות כימי אדם על הארץ, וכימי תורה על הארץ, וכימי עובד השם על האדמה. ומה שאנחנו רוצים באמת היום להבין, לעומק, איך צריך להתייחס לחלק הזה, החלק החולוני, החלק של החולין, איך התייחס אדם שעובד כל היום, שמתפרנס מעבודה, וחושב אולי, כמו שאמר לי כמה פעמים, כמו שכמה פעמים אנשים אמרו לי, אתה יודע, הוא אומר לי ברוב הזמן, אני מרגיש גוי. הוא אומר לי, מה ההבדל ביני לבין אדם שאינו יהודי? אני שוכב תחת האוטו, לתקן פנצ'ר, להחליף צנרת, להחליף ציריה, להחליף רדיאטור. את זה יכול לעשות גם אדם שאינו יהודי. במה אני יהודי כשאני עובד כרואה חשבון, כעורך דין, כשאני עובד כסתם איש מקצוע בשוק, כטכנאי, כסבל? מה הופך אותי ליהודי בזמן הזה? אלו שאלות עצומות. כי כמו שאמרנו, זה אולי 5% באיכות שמבדילים בינינו, אבל האמת היא שבכמות זה רוב רובם של החיים. בכמות רוב רובו של הזמן אנחנו מתעסקים בענייני חול. התורה והמצוות שכל כך חשובים אצלנו, למעשה בכמות, כמה זמן מהיום הם תופסים? 3 תפילות ביום, הפרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, הזמנים של הברכות, של התפילות, אבל למעשה 90% מהיום, ולצערנו כמעט 100% מהמשאבים מוקדשים דווקא לחולין. ולכן אדם שואל את עצמו כל כך הרבה פעמים בחיים, מה אני עושה פה בעצם? אני כיהודי ירא שמיים, שמה שמעניין אותי זה עבודת השם. מה אני בעצם עושה? כטכנאי, כרואה חשבון, כעורך דין? מה מייחד אותי בזמן הזה? מה הופך את הזמן הזה ליהודי, לקשור לקדוש ברוך הוא? אז איך להתייחס לכל החלק של החול בחיינו? זאת בעצם השאלה של פרק ז' בתניא. נזכיר רק את ההקשר על רגל אחת, למה אדמו"ר הזקן נכנס לזה כאן? כי אם אנחנו זוכרים, אנחנו עוסקים בעצם במלחמה. בהרגש הזה, בשדה קרב של המלחמה הפנימית של החיים. זה הנושא של התניה, הנושא של החלק הזה בתניה. לתאר את הקונפליקט, לתאר את הסערה שבתוכה חי אדם עובד השם. בהתחלה תהיה רבינו את הצד האחד, הצד של הנפש האלוקית. יש בנו צד אחד אלוקי. הצד הזה, הגרעין הזה שרוצה לעלות, ורוצה להתאחד, ורוצה באמת לשכוח את כל אבלי הגוף ולהתמסר לקדוש ברוך הוא. ולנפש הזו יש שכל ויש מידות. ויש לה מחשבה, דיבור ומעשה. יש לה יכולות של תקשורת עם העולם, מחשבה, דיבור ומעשה, והיא משתמשת ביכולות האלו כדי לקיים מצוות. אז זה צד אחד. צד אחד שרוצה אלוקות ועושה אלוקות ומדבר אלוקות וחושב אלוקות. בשיעור הקודם התחלנו לדבר על הצד השני. הצד של הסיטרה אחרה, הצד האחר, הצד של הנפש הבאמית. הנפש הזו רוצה את ההפך ממש. היא רוצה את עצמה. ליהנות, להתענג, להצליח, לשגשג, להיות. אם הנפש האלוקית רוצה להתעלות, הנפש השנית, הנפש הבאמית רוצה להיות. ועכשיו הוא מתחיל לחקור מה האינטראקציה שלה עם העולם. כשהנפש הבאמית הזו חושבת, מדברת, עושה, מה זה בעצם עושה לה? כשאנחנו יוצאים בבוקר לעבוד, כשאנחנו יוצאים בבוקר להוציא את הילדים, הולכים לקנות, הולכים לאכול, הולכים להנות את עצמנו, מה זה בעצם? זה ביטויים של נפש בעמית, זה ביטויים של נפש אלוקית, זה מעצים את הנפש הבעמית, זה מעצים את החלק הנמוך בחיינו. מה עושה לנו כל החלק הזה היומיומי, השגרתי, שהוא בעצם רוב החיים, התחום האפור? רוב החיים שלנו זה לא מצוות, זה בוודאי ברוך השם לא איסורים. רוב החיים שלנו זה תחום אפור, זה תחום של בחירה, זה תחום שנתון להחלטה של האדם. והשאלה היא מה עושה לנו התחום האפור, האם הוא מעלה אותנו, האם הוא מוריד אותנו. אדמור הזקן לא מרחם עלינו. הוא נותן הגדרה מאוד מאוד חריפה שאי אפשר לברוח ממנה. וזאת הגדרה שצריכים לחשוב עליה כל רגע וכל יום וכל שעה. למה? כי בסופו של דבר זה עיקר החיים. לא משנה כמה נדבר על תורה ועל מצוות. בסופו של דבר אנחנו עבדים של מה? של החלק של החול בחיינו, של החלק האפור, הוא זה שמכריע גם את התורה והמצוות. בסופו של דבר, התורה והמצוות הם המסגרת של החיים. הם לא החיים עצמם. החיים עצמם הם חיים של חול, הם חיים של שגרה, הם חיים של ניהול משפחה, ניהול עסק, ניהול עצמי, קריירה עצמי, צגשוג, ולכן ההבנה של מהות החלק הזה, איזו שמכריעה את המסגרת, איזו שמכריעה בסופו של דבר את התורה והמצוות. אדמור הזקן נותן הגדרה חריפה מאין כמותה. אין אמצע. אין לחיות את החיים סתם. או שהשגרה תעלה אותנו, או שהיא תפיל אותנו עד האדמה. אין אמצע. אין את התירוץ הזה שאנחנו אומרים לעצמנו, מה? אני חי כיהודי. אני סתם עובד, סתם אוכל, סתם שותה, סתם נהנה. אני עושה את זה כיהודי. למה אני עושה את זה? אין עם זה שום בעיה. אדמור הזקן כותל את ההבנה הזו. אין דבר כזה סתם אוכל. אין דבר כזה סתם שותה, אין דבר כזה סתם יוצא לחופש, ואין דבר כזה סתם הולך לעבודה. או שאנחנו עושים את זה מתוך צורך חיוני, מתוך צורך גשמי, ואז זה מוריד אותנו. בסופו של דבר זה פתח, כמו שנוכיח עוד מעט, להרגשה עצמית. ומכאן גם יכולה להיות מגיע גם ההמשך של להרוויח יותר, ולהרגיש את עצמי יותר, ולהנות את עצמי יותר, עד כדי כך שתורה ומצוות יהיו נשכחים. או, אומר אדמור הזקן, שאנחנו עושים את זה כמו יהודים. ואז דווקא החלק הגשמי והחולוני יכול לרומם אותנו עד השמיים. פרק ז' בתניה הוא פרק חיוני, כי אין אמצע. או שאנחנו נאכל ונשתה כמו יהודים, או שחס ושלום, גם אם זה יהיה כשר, אבל שיוריד אותנו עד למטה. אדמור הזקן נותן לזה קודם כל אותיות קבליות. והוא אומר, החלק האמצע של חיינו נקרא קליפת נוגה. קליפה דקה, קליפה מחוסה. וזה תלוי באדם אם הוא יגביר את האור על הקליפה, או חס ושלום תתגבר הקליפה ותכסה את האור. כל נברא בעולם יש בו ניצוץ אלוקי. כל דבר שניגע בו בעולם הזה, כסף וזהב עד מאכלות אסורות. לא, יותר קיצוני, ממצווה, מתפילין, ועד מאכלות אסורות להבדיל, בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. זרם חשמל שמחיה אותו. אחרת איך הדברים קיימים? הרי העולם הזה לא היה קיים תמיד. העולם הזה הוא מחודש. יום אחד החליט הקדוש ברוך הוא לפני 5782 שנה, שהוא ממציא עולם, שהוא מקיים עולם. בשביל לחדש עולם, אתה צריך להזרים משהו. דבר שלא היה ומתחיל להיות, צריך להזרים כוח, להזרים חיות. בשפת הקבלה זה נקרא ניצוצות אלוקיים. בתוך כל דבר יש ניצוץ אלוקי, זרם חשמל, זרם של נשמה, זרם של אנרגיה רוחנית שמקיימת אותו. אבל מה? יש כאן שלוש רמות. בחפצי מצווה, אם זה תפילין, אם זה מזוזה, אז הניצוץ האלוקי הוא העיקר. שום דבר לא מכסה אותו. המצווה הזו, כל כולה ניצוץ אלוקי, כל כולה קודש. מצד שני, אם זה חפץ אסור באכילה, אם זה מאכלות אסורות, אם זה בעל חיים תמה, הניצוץ האלוקי מכוסה בשלוש קליפות הטמאות. זה הביטוי שלוש קליפות הטמאות. אדמור הזה כן מביא לזה פסוק מספר יחזקאל. והרא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת. הוא מתאר את הרוח, את האש שמגיעה מהצפון לפגוע בישראל, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. אלו שלוש קליפות טמאות. במאכלות אסורות, חס ושלום, כשאדם לוקח משהו שאסור באכילה, הניצוץ האלוקי מכוסה, אטום, בשלוש חוות קליפות, שלוש קליפות טמאות שמכסות על הפרי. אז אי אפשר לגעת בפרי. כשאדם אוכל, חס ושלום, ממה שהוא אסור, הוא מכניס לתוכו ניצוץ אלוקי שמכוסה בשלוש קליפות. אז מה יש? יש שלוש קליפות. הוא מכניס לתוכו רעל, כבר אין משמעות לניצוץ הקטן שקיים בפנים. ויש את האמצע. המשך הפסוק, ונוגה לא סביב. זאת קליפת נוגה. קליפת נוגה פירושו, כל חפצי החולין שעומדים במרכז חיינו, יש בהם ניצוץ אלוקי, אבל הניצוץ האלוקי הזה מכוסה בקליפה דקה. והיא נקראת נוגה, למה? כמו נוגה, עמומה. כי הניצוץ האלוקי מבליח החוצה, כי הקליפה היא דקה. וכאן הבחירה של האדם. וזה בעצם 95% מחיינו. הבחירה של האדם היא מה לעשות עם החולין. האם להתייחס אליהם נכון כמנוף להתחזקות ביראת שמיים? כמנוף לחיות חיים רוחניים יותר טובים? ואז הניצוץ הפנימי בוקע מתוך הקליפה. ומה שמורגש כאן זה ניצוץ אלוקי. והניצוץ הזה מחיה את האדם, והאדם מחיה את הניצוץ. ויש פה רגע של התעלות שמרים את האדם ומרים את העולם. ויכול להיות להפך, שאדם לוקח את המאכל הזה, ומשתמש בו במינימום סתם כדי לחיות, בלי שום מחשבה טובה. ובמקסימום כדי להיות מזוללי בשר וסובעי יין. כדי להיות פרסט ופרסט, כדי לאכול ונהנות ולדבר על אוכל. ואז הוא לוקח את המאכל הזה שבבסיסו הוא קליפת נוגה, ומכסה אותו בשלוש קליפות מאות. הוא מעצים את ה... הוא אותם את המעט אור שיש שם, ומכסה אותו בשלוש קליפות, ואז כשהוא מכניס את זה לתוכו, אז גם המאכל יורד, וגם הוא יורד, והכל נופל ביחד איתו. אז מה התשובה לשאלה, מהו החולין? האם החולין זה רוע הכרחי, או שהחולין זה מנוף לעלייה בעבודת השם? זה תלוי בך. תלוי מה תעשה עם זה. אם אתה אוכל נכון, אז אתה עולה, והמאכל עולה, והעולם כולו עולה. אם אתה חס ושלום אוכל כדי, ואתה רואה רק את הקליפה החיצונית שמכסה, את התאווה, את הדרך שלך להנות יותר, הדרך שלך להתענג יותר, לבשם את עצמך מהעניין, להגדיל את עצמך מהעניין, אתה מוריד את המאכל ומוריד את עצמך. ואותו דבר זה ביחס לעבודה. השאלה, למה אדם הולך לעבודה? אם אדם הולך לעבודה כי בטבעו יש לו מה לתרום, קדוש ברוך הוא נתן לו כישרונות, הוא לא יושב אוהל, אין לו זיץ פלש, אין לו ישבן. בטבעו, הקדוש ברוך הוא נתן לו כישרונות של להיות טכנאי, של להיות צייר, של להיות מוזיקאי, של להיות עורך דין, של להיות רואה חשבון, וזה הוא רואה את עצמו. זה מה שקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולות שלו. הוא משבט זבולון, הוא מ-11 שבטים שהם לא שבט לוי. והוא הולך לאותו מקום בעבודה כשליח, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וגם בתוך שעות העבודה, היות שהוא הולך לשם כשליח, אז העבודה לא מבלבלת אותו. אז הוא שם גבולות, אז הוא מתפלל שלוש תפילות בתוך העבודה. והוא עושה שיעור תורה בתוך העבודה, ויש לו קופת צדקה יפה בעסק. וכל אחד שנכנס אליו רואה יהודי שעובד. לא אדם שעובד, אלא יהודי שעובד. ובסוף החודש הוא נותן צדקה יפה. ומשתמש בכסף כדי להקים משפחה, ולחנך משפחה ליראת שמיים. עד רבה ועד רבה. ירים את עצמו, וירים את מקום העבודה, וירים את כל הסובבים אותו, והוא שגריר של הקדוש ברוך הוא במרחב. אז הקליפת נוגה הופכת להיות מקום של קודש. הניצוץ ניצח. אבל אם הוא הולך לעבודה, כי הוא אוהב כסף, והוא אוהב שיהיה לו בית יפה, והוא אוהב שיהיה לו מכונית יפה, והוא רוצה לעשות רוח על כל החברים, לעשות דווין, כמו שאומרים, לעשות רוח על כולם. הוא רוצה לתת מודל של אדם שמחשיב את העולם הזה חלילה. אדם שההנאה כשלעצמה חשובה אצלו. אז מה הוא עושה? אז הוא לא יכול לשקר. הוא לא יכול להגיד, אני חי בשביל לחיות. הוא לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שחי. לא. אתה לא הולך לשם בשביל הקדוש ברוך הוא, ואתה לא הולך לשם בשביל לחיות. אתה הולך לשם בשביל להעצים את עצמך. אז את מה אתה, מדגיש? אתה לוקח את כל אותם מקומות שבטבעם הם פרווה, בטבעם הם אפורים, בטבעם הם קליפת נוגה, ומכסה אותם בשלוש קליפות הטמאות, עד אשר ישוב האדם בתשובה, ויכוון את עצמו בחזרה לחיים הנכונים. אני רוצה להביא דוגמאות לכל אחד מהצדדים, כדי שנבין את הדברים היטב. מה הפירוש שאין אמצע? אין חיים סתם. בואו נבין את זה, כי זאת הגדרה מאוד קשה, קשה לנו להקל אותה, להקל את העניין זה שאין אמצע. אדם אומר, סתם, אני חי סתם, יוצא לעבודה כי צריך לעבוד. מה זה צריך לעבוד? מי צריך לעבוד? מי אמר שצריך לעבוד? אם צריך לעבוד כדי לפרנס משפחה, זה בסדר. אבל אם צריך לעבוד כדי להגשים את עצמך, מי אמר שצריך לעבוד? אולי כל, אולי אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אולי צריך ללמוד תורה יום בלילה. מי החליט? השאלה, מה זה הצריך אצלך? מאיפה זה נובע אצלך? אז בואו נבין היטב את העניין. בפרק ו', בפרק הקודם, אדמור הזקן אמר הבחנה מאוד מאוד עמוקה. בעולם הזה יש רק שני מניעים. אם אנחנו נבחן את עצמנו, למה אנחנו הולכים למקום מסוים, יכולות להיות רק שתי סיבות. או כי הקדוש ברוך הוא אמר, או כי זה מה שאני רוצה. אי אפשר לשקר את עצמנו, אין אפשרות שלישית. אדם אומר, אני חי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה. תחשוב באמת, למה אתה חי? מה הסיבה שאתה עכשיו ניגש לכל ארוחת בוקר? אנחנו לא חושבים על זה, כי אנחנו רצים את החיים. אבל אם נעצור רגע ונחשוב, בואו ננסה להבין מה הברירת מחדל שמניעה אותנו מבוקר עד ערב. מה היצר הקיומי הבסיסי שדוחף אותנו קדימה. אומר אדמור הזקן, זה או ביטול הקדוש ברוך הוא, או צורך קיומי. צורך קיומי שהוא כשלעצמו מנותק מהקדוש ברוך הוא, אין לזה קשר. אם זה צורך קיומי, זה לא בטל. קדושה פירושה מקום שבטל הקדוש ברוך הוא. מקום שהבסיס, שהברירת מחדל, שהדחיפה, זה מה הקדוש ברוך הוא מבקש. אבל אם הברירת מחדל שלי היא קיומית, אני רוצה להתקיים. אתה רוצה להתקיים? איפה הסוף של מה שאתה רוצה? אז מפה זה אני רוצה להתקיים, אחרי זה אני רוצה להתקיים בנוח, אחרי זה אני רוצה להתקיים בכיף, אחרי זה אני רוצה שכולם ידעו מזה שאני מתקיים, וכבר אין סוף לעני הזה. קדושה פירושה ביטול. מה שלא בטל, זה לא קדושה. אלא מה זה? זה נפש בעמית. זה סיטרה אחרה. זה צד אחר. זה לא רע. אני לא אומר שזה יצר הרע, אבל זה סיטרה אחרה. זה משהו אחר. וזה הולך ומתפתח לכל הכיוונים. ועכשיו השאלה של האדם היא, כמו שאמרנו, מה הגישה שלו? מה תהיה הגישה שלו? ואני אביא דוגמה לכל אחד מהצדדים. נתחיל דבר ראשון מהשלילה, כי פה באמת עיקר החידוש. אנחנו יודעים לגבי מיני התומעה, יש משהו מאוד מוזר. תומעה מהי? תומעה היא מוות. בדרך כלל, ההסבר הקלאסי של תומעה, תומעה חמורה ביותר, זה מוות. תומעת מת, תומעת שרצים, תומעת נבלה, זה מוות. אבל יש בתורה תומעות מאוד חמורות שקשורות דווקא בחיים. היולדת תמאה, בעל קרי תמא, יש לאישה את התומעה החודשית. למה? מה יש שם? זה הרי הכל עניינים שקשורים עם חיים, קשורים עם ההפך הגמור מהמוות. אם ההגדרה של תומעה זה מוות, מה פתאום היולדת מתמאת? היא עסקה בהבאת חיים. מה פתאום בעל קרי תמא? הוא עסק בהבאת חיים. ראיתי פעם בראשית חוכמה רעיון עצום, מדהים, שכל כך מתאים ממה שכתוב כאן בתניה. הוא אומר, אדם תמה בגלל עצם ההרגשה הגופנית. תומעה היא לא רק בגלל המוות. תומעה היא בגלל עץ הדעת. ולכן כל דבר שקשור עם הרגשה גופנית, הוא תוצאה של עץ הדעת. גם בעל קרי, גם היולדת, גם התומעה החודשית של האישה, זה עניינים שיש בהם הרגשה גופנית. התעסקות עם הגוף. עצם ההתעסקות עם הגוף מורידה את האדם. למה? עסקו בהבאת חיים, איזה מצווה יותר גדולה, פריה ורביה, זה לא משנה. עצם ההתעסקות עם הגופנית, עם הרגשת העני, עם הרגשת הקיום, היא כבר מורידה את האדם. זה מה שאומר לנו כאן אדמור הזקן. אין חיים סתם. אדם צריך לשאול את עצמו, מה הברירת מחדל, מה הדיפולט שלו, מה מניע את החיים שלו, מה היצר הכי בסיסי? או דוגמה יותר קיצונית. כולנו מכירים את הדוגמה מרבי אלעזר בן ערך, הדוגמה הקשה הזו. רבי אלעזר בן ערך היה גדול התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי אמר עליו, עם כל חכמי ישראל בכף אחת, ורבי אלעזר בכף שנייה מכריע את כולם. הוא היה שווה כמו כל חכמי ישראל ביחד. וכשרבן יוחנן נפטר, הוא היה בטוח שיפנו אליו. בכל אופן, אם הרב העיד עליו שהוא בחיר התלמידים, אז ודאי שהוא צריך להיות היורש. אבל החכמים לא פנו אליו. כי הוא היה, אני מצטער שאני מתבטא ככה על גדול החכמים, אבל בואו נספר את הסיפור בפשט לצורך העניין, כי הוא היה מודע למעלות שלו. החכמים לא רצו אדם שמודע, שיודע עד כמה הוא גדול. והוא מאוד כעס, בהתייעצות עם אשתו, הוא אמר, אנחנו נלך. והם הלכו לדיומסית, לעיר של החיים הטובים, וחיו שם, אמרו, נחכה שהאחברים יבואו אל האוכל, שהקטנים כביכול יבואו לחפש אותנו. ושנה שנתיים במקום החיים הטובים, עיר של גבינות ויין, ועיר של הנאה ונהנתנות, וחיים טובים, הוא הלך וירד. ככה הגמרא מספרת, שוב, אני מבקש סליחה, בקדוש ישראל, אבל ככה הגמרא מספרת. הגמרא מספרת שאחרי שנתיים, יום אחד הוא התעורר, והוא נזכר מי הוא. אני רבי אלעזר בן ערך. אני בחיר תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. מה נהיה ממני? פויר, עיקר, אדם שנהנה, שאוכל ושותה. מה נהיה ממני? ורץ חזרה ליבנה. והגיע כשקראו פרשת החודש. והעלו אותו לתורה, ובאותם ימים העולה לתורה, היה קורא בעצמו בתורה. והתחיל לקרוא. וקרא החרש, היה ליבם. במקום לקרוא החודש הזה לכם, זה נקרא טעות פרוידיאנית, טעות שבאה מהתת מודע, החרש היה ליבם. הוא כבר לא ראה מה שכתוב, היה כל כך חתום. מאיפה זה התחיל? ירידה כל כך גדולה, מאיפה התחילה? מהרגשת עצמו. מהעובדה הזו שאדם היה חרד לכבודו, זה כבוד של תורה. אבל זה כבוד שלך. אתה אולי מצפה את זה בכבוד של תורה, אבל זה לא בא מהנפש האלוקית. זה בא מאותה הרגשת עצמו. אם אתה מתחיל עם הרגשת עצמו, אתה לא יודע איפה זה יסתיים. מצד שני אומר אדמור הזקן, ואילו דוגמאות שהוא כבר מביא בעצמו בתניה. כשאדם מתכוון לטוב, אז כל ענייני העולם, ואפילו הנמוכים והמס... כמובן, 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 רק ענייני היתר, כמובן, רק ענייני היתר, אבל כל ענייני היתר שבעולם, אפילו ענייני היתר שנתפסים כזלילה כסביעה חס ושלום, כסביעה, אפילו הם יכולים לעלות את, להרים את האדם הכי גבוה. ואדמור הזקן מביא את זה שתי דוגמאות מדהימות מהגמרה. דוגמה אחת על רבי נחמן. הגמרה מספרת על רבי נחמן, רבי נחמן היה עשיר מאוד, והגמרה מספרת עליו שפעם שאלו אותו שאלה, והוא ענה. למחרת הוא בא לישיבה ואמר, אני מצטער, מה שעניתי אתמול היה לא נכון. למה? כי לא אכלתי בשר בקר לפני השיעור, לא הספקתי לאכול ארוחת ערב. היה איש עשיר. לפני שהולך לישיבה, היה אוכל מנה של בשר בקר טוב. אסדו. ובאותו ערב לא הספיק לאכול. הוא אומר, ולכן המוח לא היה צלול. המוח לא היה מיושב. לא שתיתי את הכוס יין שאני רגיל לפני הישיבה. אז המוח לא היה מיושב. אז מה פשט? יבוא יהודי בן תורה, יגיד, לאכול בקר? כן. אם זה מה שרב נחמן היה צריך, בשביל שהמוח ינבא, בשביל שתהיה לו הרגשה קיומית, יצחק אבינו, לפני שהוא רוצה לברך את עשיו, הוא אומר, עשה לי מתמים כאשר אהבתי. תעשה לי שני מיני בשר. מתמים, לשון רבים. למה? מה הקשר? אתה רוצה לברך אותו, תברך אותו. אז כתוב בספרים, כי ליצחק אבינו אין שום קשר עם העולם. ובשביל שהוא יברך ילד במיטה לשמיים ומשמני הארץ, הוא צריך משהו שיחבר אותו לעולם. אז הוא צריך לאכול מתמים, להרגיש את הטעם של העולם הזה, את היופי של העולם הזה, את האיכות של העולם הזה. ומתוך זה הוא מתקשר ומתחבר לעולם, והוא רוצה שמה שיהיה לו יהיה לאחרים. מספרים על רב חיים ריסקר, מספרים את זה על הרבה מגדולי ישראל. אולי זה על רב חיים, אולי זה על מישהו אחר, אבל זה סיפור יפה. מספרים שפעם רב חיים לצורך העניין, אם זה היה רב חיים באמת, נכנס אצל הגביר, אצל הגביר של העיירה בבריסק, והגביר אוכל ארוחת צהריים. והגביר הזה היה יהודי, ליטווק, סגפן, שלא מפרגן לעצמו הרבה מהעולם הזה. ויושב עם איזה פרוסה, עם איזה פרוסת לחם וקצת בצל, וטובל את הלחם. רב חיים נתן לו תוכחה. גביר, ככה אתה אוכל, הקדוש ברוך הוא נתן לך, תהנה. איפה הבשר? איפה העוף? איפה הדגים? איפה היין? כשהוא יצא, התמלו, התפלו התלמידים מאוד. שאלו, רבן, מה אכפת לכם איך הוא אוכל? שיוכל, יהודי מצטנע, לא רוצה כלום בעולם הזה. אומר להם, רב חיים, אם הגביר מפרגן לעצמו פרוסת לחם ופלח בצל, אז כשאחר כך יבוא העני לבקש צדקה, מה הוא ייתן לו? את הקליפה של הבצל. אבל אם הגביר מפרגן לעצמו יין ובשר, כשיבוא העני, יקבל פחות פרוסת לחם. השאלה איך אתה אוכל? השאלה מה הכוונות שלך באכילה? ועוד דוגמה מביא אדמור הזקן, דוגמה מיוחדת במינה, מרבא. באמת, בגמרא הגרסה היא רבא, אבל אדמור הזקן גורס רבא, והרבא, רבא בר נחמני הגדול, שנאמר עליו בגמרא, שלא פסיק פומה מגרסה, עד שאפילו מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. בכל אופן מספרת הגמרא, שרבא היה אומר מילתא דבדיחותא לפני שהיה מתחיל את השיעור. היום מקובל שדרשנים, לפני שמתחילים, אומרים בדיחה, מספרים סיפור. מאיפה זה בא? רבי בר נחמני. רבי בר נחמני, בוא נבין כמה הייתה שווה דקת לימוד התורה של רבי בר נחמני. הגמרא אומרת שהייתה שאלה למעלה, לגבי ספק בארת, בבדין של מעלה, תאור או תמה, אמרו, נלך להביא את רבי בר נחמני. כי הוא מומחה לנגעים, ולא היו יכולים להביא אותו, כי לא פסיק פה ממגירסה. אז מלאך המוות לא יכול למצוא רגע לקחת אותו מהעולם הזה. הוא לא הפסיק מתורה, אבל הפסיק לבדיחות. אומרת הגמרא שלפני שהיה מתחיל שיעור, היה מספר בדיחה. אני באמת מחפש, מבקש מהמאזינים והצופים, אם מישהו יודע איפה ספר הבדיחות של רבא, הייתי משלם על זה כל הון שבעולם, כדי להשיג, אני פעם חשבתי, לא יודע, פעם חשבתי, אולי הבדיחות, כשאומרים בדיחות של חז"ל, מה זה בדיחות? הם לא היו מספרים על אמריקאי וצרפתי שנסו במטוס. אולי הבדיחות שאומרים, אולי הכוונה היא להגודל, למדרש, שזה היה גלייך ורטלך. היה להם וורטים במדרש, בהגודל, שהיו פותחים את הלב. על כל פנים איך שלא יהיה, לשון הגמרא, שהיה אומר מילתא דבדיחותא, הוא בתחי רבנן. חבר'ה היו צוחקים, וכשצוחקים אז זה מושך את הלב להקשיב, ועושה רושם שהרב הזה מעניין, והיו מתיישבים להקשיב לו. עכשיו נחשוב על מי מדובר. רבי שמלאך המוות לא יכול לקחת אותו, אבל מיתה דבדיחותא הוא אמר. וזה לא היה בזבוז זמן. למה זה לא היה בזבוז זמן? כי הכוונה שלו הייתה טובה, לפתוח את הלב לתורה. אז מהו העולם הזה? מה שנעשה איתו? אגב, אני אומר בסוגריים, שרבי מאיר בעיירות על תניה, שכאן כתוב רבא. בגמרא הגרסה היא רבא. אומר הרבי, בין אם נגיד רבא, בין אם נאמר רבא, זה חידוש עצום. כי רבא, כמו שאמרנו, לא פסיק פה מגרסה. ועדיין לבדיחה הוא הפסיק. רבא, הגמרא אומרת שאצל רבא הלימוד היה מאוד עשיר. אם אצל אביי, לשון הגמרא, אם אצל אביי קיבלנו עצמות כחושות, אצל רבא זה הייתה סעודת מלכים. הסגנון, סליחה, אצל רובה זה היה סעודת מלכים. אצל רבא, רובה, הסגנון היה סגנון עשיר מאוד. סגנון ההסבר היה רייך, היה עשיר, היה חי. ובכל אופן הוא עוד הוסיף בדיחה. לגרסת הגמרא שזה רבא. הוא עדיין הוסיף בדיחה. אז מהו העולם הזה? העולם הזה הוא מה שנעשה איתו. לאן שאנחנו ניקח אותו. אז יש לנו דוגמאות לכאן ודוגמאות לשם. מה זה אומר בתכלס? בואו לא נדמיין, בואו לא נטפס על עצים. אפשר לסכם את השיעור במילה, בשתיים, בשלוש מילים, בארבע מילים, בחמש מילים. במילה, מותרות. או גבול, או בשתי מילים, לשים גבולות. בשלוש מילים, בכל דרכיך דאהו. בארבע מילים, קדש עצמך במותר לך. בחמש מילים, כל מעשיך היו לשם שמיים. ומה זה אומר? זה אומר דבר מאוד פשוט. הגישה החסידית היא כל מעשיך, בכל דרכיך. יהודי צריך להיות קרוב לעולם הזה. באנו לעולם כדי להרים את העולם עצמו. אמרנו שכשאתה לוקח מאכל היתר, ואוכל אותו לשם שמיים, אתה מרים את המאכל. ולכן זה לא רק היתר, זה אפילו שליחות. הגישה החסידית, כמו שאנחנו יודעים, היא גישה של מעורבות בעולם, גישה של עבודה, גישה, היא לא גישה של סקפנות ושל צמצום, גישה של רחבת הדעת. ויחד עם זה, היצר אור גאון בלנצל את רחבת הדעת הזו. ולכן ההנאה הזו שהיא כאילו לשם שמיים, פתח צר מפריד בינה לבין בעמיות והתגשמות וחופשים והנאות הגוף, באופן שכבר שוכחים שולחן ערוך, כמו שראינו קודם בדוגמה שסיפרנו מאותו תן הקדוש, שלא חס שלום לא נביא אותו כדוגמה לענייננו. זה פתח צר מאוד שהיצר אור יודע להיכנס אליו. ולכן הרבי הזכיר כמה פעמים מילה אחת. גבולות. מותרות. אדם צריך לבחון בעצמו מה זה מותרות ועל המותרות לוותר. אם אדם רוצה דירה נאה כי היא מרחיבה דעתו של אדם, היא מאפשרת לו לחשוב, היא מאפשרת לו לחיות יותר בנוח, זה מה שהאישה רוצה, בסדר גמור. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, זה בסדר, אין בזה איסור. אבל אדם צריך גם לשים גבולות. ולדעת איפה אני כבר הולך באמת בשביל הבעמיות. בשביל הגסות, בשביל לפנק את הנפש הבעמית. לא סתם אדם רוצה לצאת עם המשפחה למסעדה. בסדר, אם הוא חושב שזה חשוב בשביל השלום בית, זה חשוב בשביל לתת תשומת לב לאחד הילדים, זה חשוב בשביל לצאת מהלחץ של הבית, בסדר, גלעת, למאדרין, לא סוף העולם. אני לא רב ולא פוסק, אבל לא נראה לי שזה סוף העולם. אבל גם צריכים לשים גבולות. גם צריך להיות שם דבר תורה. וגם ילדים צריכים לדעת שלא עושים את זה כל יום, ויש סיבה שעושים את זה. ולתת לשוות לאווירה הזו איזו אווירה של רצינות, כדי שזה באמת תהיה הזדמנות לעלות. ובעיקר צריך לדעת איפה לא מגזימים. איפה לא הולכים כבר למקום שכל כולו, זה פשוט מפרסט ומפרסט, ולהעצים את הבעמיות שלנו והנאה שלנו. איפה הגבולות? אין בזה גבולות. זה לא שולחן אורך. זה תאי וסתר. תאי וסתר פירושו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה. וזה באמת 95% מהחיים. 95% מהחיים הם בחירה. אין בזה שולחן אורך לא של מצווה ולא של איסור. אבל כל אדם, כל אבא, כל אמא, כל אדם צריך להיות בעל הבית לעצמו. שבבית מצד אחד תהיה אווירה של רחבות. לא ציוו אותנו לחיות בקטנות הדעת. אבל יחד עם זה גם צריכה להיות אווירה של יראת שמיים. והדברים האלה יכולים לבוא אחד על חשבון השני. וכאן באמת הבחינה של כל אדם לשים לעצמו את הגבול, לשים לעצמו את המקום. חשבתי הרבה איך לסיים את השיעור. אני אסיים בוורט קצר, אנקדוטה קצרה. היה חסיד שקראו לו רבי אבא גינזבורג. הוא היה חסיד עשיר מאוד. והוא נכנס פעם לרבי המערש כמדומני, הרבי הרביעי לבית חבד, נינו של בעל התניה. והרבי שאל אותו, מה נשמע, איך הולך בעסקים? אז הוא אמר, ברוך השם, הכל בסדר. הרבי שאל אותו, מה עם לימוד קצת? מה עם חברוסס? מה עם לפנות זמן לתורה? אז הוא אמר, רבי, אין לי זמן, אני עסוק בעסקים מבוקר ועד ערב. רבי נהיה מאוד רציני, ואמר לו, אבא, זה התודה שלך לקדוש ברוך הוא. הוא ברך אותך בכל טוב, כל החלומות שלך התגשמו. אתה באמת לשם ולתפארת. אז אתה לא מחזיר לקדוש ברוך הוא במינימום. בשעה, שעתיים, שלוש, לימוד, לסגור את העסק ולשבת ללמוד. הרי יש לך הכל כבר. אז תשבת תלמד, תשים גבולות. הוא היה חסיד פנימי, הוא לקח את זה מאוד ללב. יצא החוצה, חזר אחרי כמה ימים, והוא אמר לרבי, אני החלטתי שאני סוגר את העסק, מפטר את כל העובדים, ויושב וישב וילמד כל היום, ואחרי החיים אני אתן את הכל לצדקה. אז הרבי אמר לו ככה, קודם כל לצדקה אפשר לתת גם מהחיים, לא צריכים לחכות לאחרי החיים. ב', לעזוב את העסק זה לא עניין. קדוש ברוך הוא נתן לך הצלחה, ונתן לך ברכה, ואתה רואה שאתה מצליח בזה. אז למה לעשות משהו אחר? אז תעשה את מה שאתה יודע. אבל מה הרבי אמר לו? צריך לשים גבולות. ומה עם הגבולות? נמצאים בעסק, ונפגשים עם גוי, או להבדיל עם יהודי, וסיימתם לדבר מענייני העסק. עכשיו מתחיל הבזבוז זמן. מה נשמע, ואיך האישה, ואיך הילדים, ואיך החדשות? את הזמן הזה הרבי אמר צריך לנצל. תחזיק בכיס ספר קטן, וכשנגמר העסק ומתחיל הבזבוז זמן, את הזמן הזה תנצל. וזה הרעיון של השיעור. מה שלצורך שמיים אותו צריך לעשות, מה שלא לצורך שמיים ממנו צריך להימנע, כי יד הרבי חס ושלום זה מוריד אותנו ומגשם, ומוריד את הנפש הבאמית עוד יותר מאשר היא בצד עצמה. שר כוח, שיהיה רק טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.